רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, נקודת השוויון 365, הכל על שוויון מגדרי, קידום, 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 שוויון מגדרי. אנחנו ברדיו סול, אתם מוזמנים לצפות בנו ולראות אותנו באתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il, ליצור איתנו קשר בטלפון 03-677-3636 ובוואטסאפ 053-807-1213 לשליחת מסרונים. אני עורך הדין נורית בן דורי שם טוב, עורך הדין, מגשרת, יושבת ראש המוסד לגישור של ויצו ישראל, פעילה חברתית, מרצה באקדמיה, גישור ותקשורת עם כלי התודעה. והיום איתנו מיכל טל, דוקטור מיכל טל. שלום דוקטור מיכל טל. פעם אחרונה אני קוראת לך דוקטור, זה בסדר?
שלום נורית, זה בסדר?
מעכשיו את מיכל.
מיכל, זה בסדר.
אוקיי, אז אנחנו היום מדברות על התחום של נשים מלחינות לאורך ההיסטוריה, כי גם במוזיקה אני לא יודעת אם מישהו, מישהי מהמאזינים שלנו, מהמאזינות שלנו, שמע על נשים מלחינות בהיסטוריה. כולנו מכירות את מוצרט, שוברט, שופן, שומן, כל החבר'ה. אבל בין הגוורדיה הזאת הסתובבו נשים.
והרבה נשים.
מכל התחומים, גם אבל דתיות, גם חילוניות, מלחינות, זמרות. ואף אחד לא שמע עליהם.
אני מוכרחה לומר שאני רוצה בהקשר הזה קודם כל לתת קרדיט ולציין את חברתי הטובה המנצחת ועורכת בכל המוזיקה, טליה אילן, שבזכותה הנשים המלחינות נכנסות עכשיו להרבה מאוד שידורי רדיו בארץ.
שמחה מאוד.
ובזכותה בעצם התוודעתי בעצם למלחינות האלה המופלאות, וזה רק קצה הקרחון. יש עוד הרבה הרבה שצריך לגלות.
וגם טליה, תצטרף אלינו פה לתוכנית.
נהדר.
גם אחד, כבר קבעתי איתה.
נהדר.
אז מיכל, את פסנתרנית, ואת דוקטור למוסיקולוגיה, ואת בעצם גדלת לבית של מוזיקאים. מה? ספרי. ספרי איך הגעת לתחום, ואיך את מרגישה כפסנתרנית היום. אמנם את לא מלחינה, כי אנחנו נדבר היום על מלחינות, אבל את חיה את העולם הזה, את העולם הקלאסי. ואת מנגנת מקסים, ואני עוד לא הצגתי אותך, אני רוצה להציג אותך, ויש לי הצגה ארוכה שלך, אז אני אתחיל, אוקיי?
בבקשה.
ואז תספרי לנו. פסנתרנית מהשורה הראשונה, דוקטור למוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, בגיל 16 הופעת לראשונה עם התזמורת הסימפונית, הפילרמונית הישראלית, ומאז עם כל התזמורות?
כל התזמורות בארץ ותזמורות רבות בעולם, כן.
יפה. ניגעת גם עם ארתור רובינשטיין, ראיתי את התמונה שלך שאת מנגנת לארתור.
ניגנתי בכיתת אומן, למאסטרו.
למאסטרו, לגאון.
בגיל 17 זו הייתה חוויה שלא שוכחים. זאת חוויה באמת גדולה ומכוננת.
ויש אפילו תמונה?
ויש תמונה ויש גם וידאו שעכשיו קצת הורד, אבל הוא יעלה בקרוב.
מהמם. וקריירה בינלאומית, וקיבלת המון פרסים, אני לא אתחיל, ייגמר לנו תוכנית אם אני אגיד איזה. הוצאת את האלבום החדש שלך, לא יודעת אם הוא חדש, אבל ג'מס?
הוא יחסית חדש, כן.
איך את קוראת לו?
ג'מס. G-E-M-S.
יצירות?
אבני חן.
מעט מלחינות.
יצירות, אלבום שכולו יצירות אבני חן קטנות ומקסימות של מלחינות, בעיקר צרפתיות, אבל מלחינות שחיו במאה ה-19 ובמאה ה-20, כן.
ואנחנו נשמע היום סיפורים של חלק מהמלחינות האלה, ואת חלק מהקטעים שדוגמיות מקטעים שהם הלחינו. היום את מרצה ומלמדת בבית ספר למוזיקה בוכמן מטה,
כן, באוניברסיטת
תל אביב. כן. מופיעה בקונצרטים, מלמדת בכיתות אמן בארץ ובחול, שופטת בתחרויות מוזיקה ארציות ובינלאומיות, מנהלת אומנותית ומייסדת של פסטיבל הפסנתר הבינלאומי בערד, מקיימת מפגשים מעשירים ומעצימים תלמידים ותלמידות באזורי הפריפריה, שזה מהמם, וחברה בלהקת אלכסנדר ומופיעה במופע...
שלישיית אלכסנדר,
ומופיעה במופע חדש, מיכל ומיכל.
כן, זאת יוזמה חדשה שרקמנו.
אז בואי תספרי לי על מיכל ומיכל.
הסופרת מיכל גוברין, שהמילים והצלילים, אני חייבת להתחיל עם כך לחזור עשרות שנים אחורנית, ולהתחיל
לחזור
מהבית שבו גדלתי. אני גדלתי בבית של תרבות ואומנות. יש לי שני אבות. אבי הראשון, הכנר, אלכסנדר טל, זיכרונו לברכה, היה כנר מאוד ידוע בארץ בשנות ה-60 וה-70. אבי השני הוא חתן פרס ישראל, המשורר ישראל פנקס, שגדלתי איתו מגיל 3, ייבדל לחיים ארוכים. ואימי זיכרונה לברכה, אהובה פנקס לבית קפלן, ניהלה גלריה לאומנות במשך שנים ברחוב פרוג בתל אביב. כך שבבית שבו גדלתי, התברכתי. הסתובבו כל הבוהמה התל אביבית. ספרות, שירה, ציור, מוזיקה. הגן שלי, הבייביסיטר שלי, היה התזמורת הפילהרמונית. שם שמו אותי אחר הצהריים. כך שחייתי עם המון צלילים, המון מילים, המון תמונות, עולם עשיר מאוד של תרבות. הסופרת מיכל גוברין, ואני מכירות שנים רבות דרך אבא, והחלטנו לצאת למסע של מפגשים במילים וצלילים. אני חיפשתי הרבה שנים משמעות חדשה לדבר הזה שנקרא קונצרט, או רסיטל. רסיטל זה מופע יחיד שבו הפסנתרן או פסנתרנית מנגנים לבד מול הקהל, וזה מדיום שקיים מאוד מהמאה ה-19 עד היום. ורציתי למצוא משמעות חדשה לעניין הזה. וכיוון שאני מאוד אוהבת לנגן לבד, אבל אני גם אוהבת לנגן עם פרטנרים ופרטנריות, אז מיכל ואני יצאנו לדרך הזאת, ועשינו כבר הופעה אחת מאוד מעניינת ומרתקת, בסטודיו הנט בקריית המלאכה בתל אביב. ההופעה הבאה שלנו תהיה בשלישי לפברואר, ואני מחכה למפגש הזה.
את יודעת, זה נורא מעניין, כי אני דירקטורית בתזמורת הסימפונית של ראשון לציון, כן, וגם אנחנו מחפשים ומחפשות, יש לנו הרבה דירקטוריות, אני חייבת להגיד, בתוכנית הזאת. אנחנו מחפשות ומחפשים דרכים להגיע לחבר'ה צעירים. אפרופו, את מדברת על קונצרט. אני חושבת איך אפשר להגיע לחבר'ה צעירים שהמוזיקה הקלאסית היום היא נורא איטית בשבילהם, והיא ירוקה, והיא מעייפת. איך אנחנו עושות את זה?
בצורה יותר...
בצורה מחברת, כן.
אני מוכרחה להגיד שהרעיון של המפגש עם הצלילים והמילים, שזה גם למטיבי לכת, אני מוכרחה לומר, בא מעוד חברה יקרה מאוד ואישה נדירה ויזמת, הגברת אביגיל ארנהיים, שהיא מנהלת את עמותת פליציה בלומנטל למוסיקה ואומנית וחברה יקרה, והיא זו שהגתה את הרעיון, אולי ננסה משהו חדש. אולי נבדוק אפשרות של אומנויות, של רב תחומיות, של לנסות ולחבר בין אלמנטים ומדיומים שלא היו כל כך קיימים בתחילת המאה ה-20. וזה נראה לי מעניין, כי אני אוהבת מאוד חדשנות. אני בזמנו ניגנתי המון מוזיקה חדישה של מלחינים שעבדו במאה ה-20 ובמאה ה-21. אבל עכשיו אני בענייני אנשים.
גם בעצם זה שאת מחדשת את המוזיקה של אנשים, שאיכשהו נשכחה.
כן, ההזנחה ההיסטורית, אני מוכרחה להגיד, הפתיע גם אותי. כי בואי ניקח למשל את בתי הספר למוסיקה, את המוסדות שבהם למדתי, ולמדתי בשלושה מוסדות חשובים מאוד בארצות הברית, בשני מוסדות למוזיקה חשובים בארץ, ובכל הקוריקולום, חומר הלימוד, החומר הנלמד, לא הופיעה אפילו מלחינה אחת. הדוקטורט שלי הוא על מוזיקה צרפתית בתחילת המאה ה-20, וכשעבדתי על המלחין אריק סאטי, שקיבץ סביבו חבורה של שישה מלחינים, רגע, חמישה מלחינים ומלחינה אחת בשם ז'רמן טייפר, אני מוכרחה להגיד שכל הביוגרפיות שקראתי על המלחינים האלה, היא לא הייתה שם נוכחת, היא הייתה שם שולית בצל, ואז חשבתי, גם כן בתום לב, אולי אין הרבה מה לשמוע ממנה, כי לא כתוב עליה הרבה, כי אין הקלטות שלה, כי לא שמעתי קונצרטים שלה, אז אני לא יודעת מי, אז אולי זה לא כל כך חשוב. אבל זאת מחשבה מוטעת, וזה בעצם מה שקורה היום, זה מה שעונים לי הקולגים וחברים. למה את מתעסקת כל כך עם האנשים המלחינות האלה? הרי הן לא כל כך חשובות, והן לא כתבו מוזיקה כל כך טובה. איך אתם יודעים? כי אין הקלטות ולא מנגנים בקונצרטים ולא כתוב עליהם כלום, אז בטח הם לא היו כל כך חשובות.
ולהפך.
כאילו מאוד להפך.
הספר שאת המלצת עליו.
ספר נהדר של אדית זאק.
של אדית זאק.
אהבת הסירנה.
אהבת הסירנות. הסירנה?
הסירנות. אהבת הסירנות. כן. ספר נפלא.
אני באמת ממליצה לכולם לקרוא אותו, כי זה
חשוב מאוד. ואז גם ללכת ליוטיוב ולספוטיפיי ולשמוע את המוזיקה.
ומהספר עולה שאותם נשים שאף אחד לא שמע עליהם ולא כתב עליהם, ישבו בסלון המוזיקלי, או שהיה לעצמם איזשהו סלון מוזיקלי, והם ירחו ובעצמם נתנו שיעורים לכל מיני מלחינים שכולנו מכירים, ועזרו להם.
תמיד אנשים הרי ליוו, הם היו ליד. קחי לדוגמה את אלמה מאלר, אשתו של המלחין הדגול, גוסטב מאלר. גם היא כתבה מוזיקה, גם היא הייתה אומנית, אבל היא ליוותה. קחי לדוגמה את קלרה שומן, אשתו של, אבל גם הבת שלי הייתה קלרה ויק בנעוריה, פסנתרנית עם קריירה אדירה, מלחינה, פדגוגית גדולה, אבל העולם מכיר אותה בעיקר כאשתו של. מלחין גדול לא פחות, כמובן. כן. אבל תמיד הם היו הנלוות. קחי לדוגמה את פני מנדלסון. פני הנזל, זה שם בעלה. אחותו של המלחין הנודע, פליקס מנדלסון.
ולמה בעצם?
שאלה טובה. אני מנסה לחקור עכשיו ולהיכנס למחקר. אני מנסה לקרוא מחקרים, ויש עכשיו בעולם התעוררות, אני מוכרחה להגיד, ולשמחתי, התעוררות גדולה מאוד של מחקר, לא רק בתחום המוזיקה, תקחי למשל את תחום האומנות הפלסטית. כל כך הרבה אומניות גדולות מתגלות היום, שנזנחו בזמן ההיסטוריה. סופרות, אולי יותר, משוררות, אבל כל עניין המוזיקה הקלאסית, אני מוכרחה להגיד, אנחנו חיים בטרדיציה, אנחנו מוזיאון, אנחנו משמרים מסורת אדירה של מאות בשנים, שזה היופי של העולם הזה. אבל טרדיציה, מסורת, אולי אפשר להמשיל את זה לעולם החרדים למשל, יש גם שופכים את התינוק עם המים בדרך. כלומר, יש הרבה הזנחה היסטורית שחייבים באמת לעלות על השולחן.
אז בספר הזה של אהבת הסירנות, היא מספרת, הסופרת, הכותבת, איך קוראים לה?
עדית זק.
עדית זק, אני בשמות על הפנים, אני כבר מתנצלת, עדית זק. בקיצור, היא מספרת איך פשוט לא היה מקובל. אנשים היו צריכות להטליא את הגרביים ולשמור על הצלי. והן היו צריכות ללדת ילדים, ואנחנו מדברות על מלחינות פה שהלחינו יצירות מופת, ובדרך עשו 9 ילדים וטיפלו בהם וטיפלו בבית.
בלתי רגילים. כשאת קוראת את הסיפורים האלה, וכמובן מלאני בוניס שלא נמצאת בספר, שאת קורות חיה הצלחתי למצוא דרך איזה תרגום מצרפתית שבכלל אין באנגלית, גם להגיע לביוגרפיות האלה, זה כמו לחטט בערימה של שחת. כי למשל ביוגרפיות של מוצרט ומנדלסון ובטהובן ושופן, יש בלי סוף מחקרים וספרים.
אז בואי תספרי לנו, נדבר היום על כמה מלחינות שאת בחרת,
בשמחה?
ונשמע קטעים שהם הלחינו. בואי תספרי, תבחרי. עם מי את רוצה להתחיל?
אני רוצה לפתוח אלן דה מונשרו.
יאללה.
שם מאוד מסובך וקצת בלתי ניתן לקליטה, אבל בעיניי זה אולי סיפור החיים המרתק של המלחינה שחיה בתקופת המהפכה הצרפתית, האצילה, שניצלה מהגיליוטינה בזכות כישוריה המוזיקליים. אז כאשר קודם כל שמעתי את המוזיקה שלה, נפעמתי. איזה יופי. איך לא הכרתי את זה קודם? אחר כך כשהתחלתי לקרוא על קורות חייה, ואגב, השם הזה, אלן דה מונשרו, בגוגל את רואה אין סוף כניסות. העולם היום מאוד מתעניין במלחינה הזאת, כי היה לה המון מה להציע מעבר להרבה מלחינים אחרים. אז קודם כל, הביוגרף שלה...
מה היה לה להציע מעבר?
אז קודם כל, חשיבותה ההיסטורית, הביוגרף שלה, ז'רום דוריבל, שיצרתי איתו קשר, וכמו כל הרבה צרפתים, לא כל כך סס באנגלית. זאת אומרת, מבחינת הצרפתים, כל העולם צריך להיות דובר צרפתית.
ברור.
וכמובן גם הצרפתית שלי לא חלודה וחורקת, אבל הצלחנו איכשהו. ניסיתי להבין האם הביוגרפיה המדהימה שהוא כתב, תורגמה לאנגלית, אז הוא אמר, תראי, אין ביקוש, אבל יום אחד, ואני מנסה לשכנע, שאכן סוף סוף יהיה באנגלית ואולי בעברית יום אחד. הסיפור של אלן מונשרו מאוד מעניין, שהיא נולדה לבית אציל. הוא קורא לה החוליה המקשרת בין מוצרט לשופן.
באיזה שנים היא חיה?
אלן דה מונשרו חיה בסוף המאה ה-18. ממש כשהיא הגיעה למהפכה הצרפתית ב-1793, היא הייתה מרכיזה, היא התחתנה עם מרכיז, עם איש אציל, היא גרה בבית בורגני ואציל, שבו היא יכלה לקבל חינוך מוזיקלי. צריך להבין שבמאה ה-18, מי שנחשף או נחשפה למוזיקה היו רק בני אצולה. כי הרי הפערי המעמדות היו כל כך גדולים בתקופה הזאת. אז כאצילה היא זכתה ללמוד אצל גדולי עולם, כמו מוציו קלמנטי, שהיה מלחין גדול מאוד בזמנו, וקיבלה את כל החינוך וההשכלה הרחבה שרק יש, והתחתנה עם מרכיז. והנה פרצה המהפכה הצרפתית, והם ברחו לאיטליה. הם נסעו לאיטליה כי הם הבינו שהרוחות מנשבות רע, והאצילים סופם ידוע. איכשהו בעלה נתפס, ובאמת עמד לבית משפט ומת בדרך, והיא הגיעה לפריז וגם הגיעה לבית משפט שדה, שהיעקובינים בעצם שמו כדי, איך אומרים, להצדיק את עריפת הראשים של האצילים, שזה היה מאוד אכזרי. המהפכה הצרפתית בעצם, היא הייתה דבר מאוד חמור, היא הייתה פתח לעולם, אבל הייתה בה הרבה אכזריות.
אוקיי.
אבל מה? למזלה של הגברת מונשרו, המרכיזה מונשרו, באותו זמן פתח איש אציל נפש בשם ברנרד שרת, שאגב יהודי, שבעברית זה שרת, הקים את הקונסרבטוריון בפריז, את בית הספר למוזיקה הגבוה הראשון בהיסטוריה המוזיקלית של אירופה. הוא רצה שהרפובליקה הצרפתית יהיה לה בית ספר שאליו יגיעו מוסיקאים מכל העולם, מבחינת אירופה זה העולם. אבל מה, ברגע שהוא ייסד את בית הספר, היו חסרים לו מורים. אין מי שילמד לנגן, לחבר מוזיקה. מי יכול ללמד מוזיקה? מי יכולה? הצילים והצילות, הם היו היחידים בעלי השכלה, והנה הם שרו, הוא שמע שיש אישה מדהימה, מלחינה, פסנתרנית יוצאת מהכלל וירטואוזית בשם אלן דה מונשרו. חיפש אותה והבין שהיא נמצאת בבית משפט שדה. אז כיוון שהיסטוריה, את יודעת, זה אוסף של סיפורים.
כן, ואת לא בדיוק יודעת.
וקשה מאוד להוכיח. כן, אבל הסיפור הזה מתגלגל וכנראה הוא אמיתי. הביאו פסנתר לבית המשפט כדי להוכיח שהמדם דה מונשרו יכולה להועיל לרפובליקה ולתת המון. ומסתבר שהיא אלתרה וריאציות ופנטזיה על ההמנון הצרפתי, על המרסלייז, לעיני השופטים הנדהמים. גם אישה, גם אצילה, וגם יודעת לנגן כל כך טוב, והתוצאה דיברה בעד עצמה. השופטים שחררו אותה, וכך היא ניצלה מעריפת ראש. זה סיפור יוצא דופן. והתמנתה לפרופסורית הראשונה בהיסטוריה בבית ספר מוזיקלי בקונסרבטוריון בפריז ב-1795. זה פשוט, ברגע שקראתי את זה, לא האמנתי שאני פשוט, שזה לא סדרה בנטפליקס או משהו כזה, כן? זה לא פיקשן, זה אמיתי. היא כיהנה כמשרת הפרופסורית 5 שנים, ואחר כך עזבה. ולמה עזבה?
למה עזבה?
זו שאלה נהדרת. ואת זה שאלתי בדיוק את הביוגרפית, דוריבל. מחפשים, חוקרים, מחטטים, רוצים לראות מכתבים שיעידו מה קרה בעצם. אז היו כמה גורמים ש... את יודעת, זה בדרך כלל לא גורם אחד. גם עניינים בריאותיים, גם אולי הכעס על זה שאת המתודה האדירה שהיא כתבה בסך 114 אתיודים לפסנתר 20 שנה לפני ששופן, פרדריק שופן הידוע, כתב את האתיודים שלו לפסנתר שכל פסנתרן ופסנתרנית היום מנגנים, היא כבר הקדימה אותו ב-20 שנה וכתבה סט אדיר של מתודה לפסנתר שלא התקבלה על ידי מנהל הקונסרבטוריון, והוא העדיף מתודה של פרופסור אחר. יכול להיות שזאת הסיבה שהיא הרגישה אישה במחיצת הרבה מאוד פרופסורים גברים. לא היה לה נוח. אז כנראה שזאת הסיבה שהיא עזבה.
אז בואי נשמע.
ולימדה בבית לבד.
אז בואי נשמע את הקטע. תוזיז את דשוקי, שאני אראה את השם. אלן דה מונשרו.
בנגינתה של עדנה שטרן.
עדנה שטרן זה לא את מידה?
לא, זה דווקא מישהי אחרת. שלחתי קובץ של עדנה שטרן, הפסנתרנית הישראלית לשעבר, שחיה בבלגיה כיום ומלמדת ברויאל קולג' בלונדון.
Thank you.
ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
אז שמענו את הגאונה המוזיקלית אלן דה מונג'רו.
כן, בהחלט תגלית היסטורית מרעישה, לא רק כאן, אלא בעולם כולו.
לגמרי.
ואני מאוד מאוד, זה הפרויקט הבא שלי, להקליט את היצירות שלה בקיץ הקרוב.
מעולה. אז עכשיו, על מי את רוצה לדבר? הרי יש
רשימה. יש כל כך הרבה.
יש רשימה של נשים מוכשרות.
בואי נעבור לקלרה ויק שומן. בעצם הדמות אולי הגדולה ביותר הנשית במאה ה-19 בגרמניה, בפרט ובאירופה בכלל, והמייצגת אולי את עולם ההלחנה הנשי של המאה ה-19. הסיפור של קלרה לבית ויק הוא בלתי רגיל, כי היא כילדת פלא, היא חיה ללא אם, היא התחילה לדבר רק בגיל 4, אבל כישרון מוזיקלי היה לה כבר מגיל שנה ויותר. אביה היה פרופסור ידוע מאוד לפסנתר בלייפציג, והוא בעצם היה אחראי על החינוך המוזיקלי שלה, בעצם עשה דבר שמאוד לא אופייני לגברים במאה ה-19, הוא גידל את ילדתו לקריירה. הוא הכשיר אותה לקריירה בינלאומית כפסנתרנית וירטואוזית, כך שכבר בגיל 9 היא ביצעה לראשונה קונצ'רטו עם תזמורת. ומי שמע אותה בקונצרט בית והתאהב במיד? המלחין הדגול רוברט שומן, שהיה מבוגר ממנה בתשע שנים, שאז אגב הוא למד משפטים בכלל בלייפציג, הוא בא מהעיירה קטנה, צביקאו, והוא שמע את קלרה בגיל 9, כשהוא היה עוד סטודנט למשפטים, והוא בכלל רצה להיות משורר כשהוא יגדל, שמע את הילדה ואמר, אני רוצה להיות פסנדרן, בדיוק כמו הילדה הזאת. הוא הבין שהוא במוזיקה, ואז הוא הלך לאביה, פרופסור פרידריך ויק, ואמר, אני רוצה ללמוד אצלך פסנתר, אני רוצה להיות פסנתרן. ואז הוא מסתכל, פרופסור פרידריך ויק, הוא אומר, אתה בעצם בן 18, זה מאוחר מדי. כן, צריך להתחיל בגיל 5 כדי להגיע לרמת פסנתרנות. הילדה הזאת הקסימה את כל אירופה. לימים הם גם התאהבו והתחתנו כמובן, ונולדו להם 8 ילדים, 9, אחד מת בדרך. עכשיו, קלרה גדלה עם קריירה עד גיל 18 בעצם. היא, כל אירופה הכירה אותה כפסנתרנית, אבל היא גם הלחינה יצירות פנטסטיות. היא כתבה בגיל 14 לראשונה קונצ'רטו לפסנתר, שזה לא מובן מאליו. תחשבי על כל המלחינים הגדולים, שאת היצירה הגדולה הראשונה שלהם חיברו בגיל 16, 17, 18, והיא כבר בגיל מאוד צעיר עשתה את זה. אבל זה מאוד נדיר. עכשיו, קחי בחשבון, לנהל קריירה של פסנתרנית קונצרטים במאה ה-19, זה לא היה פשוט לנסוע. קודם כל, הנסיעות האלה.
הופעות.
הנסיעות הממושכות, ההופעות, הלחץ. העובדה שאישה לא יכולה לנסוע לבד, היא לא יכולה לנוע בקרקרות לבד, היא צריכה גבר תמיד שילווה אותה. אבא שלה, בעלה, זה לא כל כך היה פשוט. והיא עשתה את זה, והיא גם יזמה, היא הייתה יזמת. היא הייתה אחראית על הקונצרטים, היא דאגה לכל פרט בהפקה, כיוון הפסנתר, כתיבת התוכניה, מכירת הכרטיסים. היא הייתה אישה מאוד חזקה, מאוד עצמאית.
אחר כך היא גם ניהלה, נכון? אחר כך נתנו לה גם לנהל?
היא בעצם בגיל 60, וזה הרבה שנים אחרי שרוברט נפטר,
כן.
וגם כל עניין מחלתו, המניה דיפרסיה שלו, לקחת אותו על צווארה, בעצם היא הייתה צריכה לנהל משק בית ואיש גאון וחולה על כתפיה.
וקריירה אישית, והופעות.
זה לא פשוט. צריך להיות עם חוסן אדיר. ובגיל 60, ביקשו ממנה בפרנקפורט להיות פרופסורית בבית הספר למוזיקה. רק בגיל הזה הבינו את האיכויות שלה בעצם. לקחו אותה כמובן מאליו כל השנים, כמלווה ובת הזוג של. אגב, אחרי שרוברט שומן נפטר, היא פסקה מלהלחין, היא לא הלחינה יותר. אבל היא גם עזרה ותמכה בידיד קרוב, ידיד נפש של המשפחה, המלחין יואנס ברמס, שהיה ידידה הקרוב. זאת אומרת שהיא ליוותה, והיא גם עשתה, והיא גם הייתה, היא הייתה בכל מקום. זאת אומרת, זו דמות שראויה להערצה.
והיא נעלמה מדפי ההיסטוריה.
כמלחינה. יודעים עליה יותר ויותר, אבל לא מספיק. לא מבצעים את היצירות שלה מספיק.
אז אנחנו נשמע עכשיו בבקשה. את היצירות שלה. את מנגנת?
כן, זו יצירה שהקלטתי באלבום האחרון.
יצירה שמיכל, מיכל מנגנת, מיכל טל.
ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו. זה קטע עשה לי הצביטה בלב, הקטע
כן,
הזה.
זה קטע מאוד מאוד קורא הלב, זה אחד הקטעים האחרונים שקלרה שומן חיברה, וזה כבר היה כשרוברט אחרי ניסיון התאבדות, קפיצה לנהר הריין בדיסלדורף, הנהר הכל כך יפה, הגדול הזה שעליו הוא כתב את הסימפוניה הריינית המפורסמת שלו. אז הוא ניסה לסיים את חייו שם ונלקח לבית חולים לחולי נפש בעיירה קטנה ליד בון. קלרה נשארה לבד בבית עם 8 ילדים, והיא הייתה צריכה לפרנס את המשפחה, אז היא שלחה את הגדולים לפנימיות, ומי שמר, מי עשה בייביסיטר על הקטנים? יוהנס ברמס, ידיד המשפחה. היא הייתה במצב טרגי ומצב מאוד קשה, נזקקה להמון חוסן, ואיך היא הצליחה לכתוב את היצירה הזאת תוך כדי? זאת יצירה באמת עם כאב גדול.
זה פשוט יצא ממנה.
כן, אני כשהקלטתי את האלבום הזה, רציתי להקדיש את הקטע הזה לזכר אמי היקרה, אהובה, פינקס לבית קפלן, שנפטרה לפני 6 שנים, והייתה המלווה שלי והתומכת שלי לאורך כל שנות חיי.
אין כמו אימא.
אין כמו אימא.
אז על מי את רוצה שנדבר עכשיו? מיכל.
אנחנו נמשיך עם מלחינה מרתקת נוספת שחיה, נקפוץ קצת כמה עשרות שנים קדימה, אל תחילת המאה ה-20 ואל ז'רמן טייפר. אז הסיפור בעצם של ז'רמן טייפר הוא מאוד מעניין. בפריז, בתחילת המאה ה-20, הרי כל האומנויות התקבצו למקשה אחת, והיה פרץ אדיר של קריאיישן בלתי רגיל. ב-1920, המלחין אריק סאטי קיבץ סביבו חבורה של שישה מלחינים, והם נקראו בקבוצת השישה הצרפתים, הצעירים הצרפתים. המורה הרוחני שלהם היה איש האשכולות ז'אן קוקטו, שהוא היה סופר, מחזאי, תסריטאי. צריך גם לראות, בפריז באותה תקופה כל האומנויות התפרצו, גם הקולנוע התחיל, חיברו מוזיקה לסרטים, היה מאוד מרתק. זו תקופה משוגעת מאוד מבחינת האומנות. ובין חבורת השישה הצעירים האלה שהקיפו את אריק סאטי, שאולי הידוע יותר שבהם הוא פרנסיס פולנק ודריוס מיו, זה גם שמות שיותר מוכרים לקהל המאזינים והמאזינות, הייתה אישה נפלאה ששמה ז'רמן טייפר, והיא הייתה ככה קצת בצד, בצילם של חמשת המוזיקאים האחרים. וכשהתחלתי לשמוע יצירות שלה, פשוט נפעמתי, פשוט... איזה יופי, איזה יצירה, איזו שמחת חיים, איזה, מה שנקרא, טבעיות, שום מלאכותיות. סטרווינסקי, המלחין הגדול, אמר על ג'רמן טייפר, שהיא כל כך טבעית, שהיא כל כך כנה במוזיקה שלה. וצ'רלי צ'פלין הגדול רצה שהיא תכתוב מוזיקה לסרטים שלו. הם נפגשו בניו יורק, ואז היא הייתה נשואה לבעלה הראשון, שלא ראה בעין יפה את הקריירה שלה, והחליט לקחת אותה חזרה לפריז, כי די, יש גבול. ואחר כך היא גם התחתנה עם עוד בעל שהתעלל בה גם כן, ושפך דיו על היצירות שהיא כתבה. היא עברה מסכת קשה מאוד בחיים האישיים, אבל היא העריכה חיים, היא חיה יותר מ-80 שנה, וכתבה המון יצירות נפלאות, שאת חלקם הקטן אנחנו שומעים היום, ובתקווה גם שעוד בהמשך.
שנשמע עוד. אז בוא נשמע קטע שלה. את רוצה להציג את הקטע שאת מנגנת?
כן, אני הקלטתי מספר זעיר מאוד של קטעים שהיא כתבה במה שנקרא בתקופות שונות של חייה. האמפרומפטו הוא בתחילת המאה ה-20, 1909, זו יצירה מוקדמת, כשהיא כתבה שהייתה מאוד צעירה, והוא מושפע ברוח הרומנטית, הסלונית של פריז במאה ה-19. ואחר כך, אם נספיק, נשמע גם עוד איזה קטע קטן, הוואלס האיטי, שזה כבר משנות ה-40, הדים של מלחמת העולם השנייה.
ז'רמן טייפר. Thank you. חזרנו, ניחל. קטע, באמת קטע מהמם.
כן, זה קטע שמתאר לנו בעצם מהי מוזיקה צרפתית אמיתית, וגם מהי מוזיקה צרפתית שכתבה אישה. כי יש משהו ביצירות של טייפר שמדבר עליי באופן מיוחד. יש בכתיבה שלה, כמו שאמרתי, כנות, פתיחות ורצון לחדש. לאורך כל תקופות חייה. זה מאוד מעניין לחקור את היצירות שלה בהמשך.
סיפרת לי שגם אחות של מוצרט הייתה יוצרת.
עכשיו באמת יש מחקרים חדשים על אחותו של מוצרט. אחותו של מוצרט, שהייתה מבוגרת ממנו בכמה שנים, הייתה השראה שלו. הם בעצם טיילו כילדי פלא, מוצרט ואחותו, בכל רחבי אירופה, וניגנו למלכים, מלכות, רוזנים, דוכסים, למי לא? מריה תרזה. לא היה אדם באירופה שלא הכיר את הזוג האחים מוצרט, ואחותו אנה מריה. עכשיו, כשאנה מריה הגיעה לגיל 18,
התחתנה.
אביה החליט להרחיק אותה, היא כבר צריכה להינשא ולהקים בית, ומוצרט המשיך בגאונותו המוזיקלית. הוא למד הרבה מאחותו כי היא אלתרה, היא כתבה הרבה, היא גם עזרה לו לתזמר את הסימפוניות שלו. לצערנו לא שרד אף היום אפילו כתב יד אחד שלה. אבל יש מחקרים ואני מקווה שימצאו בקרוב אולי דברים שהיא כתבה, או שיצירות שעכשיו פרופסור מאוניברסיטת איסמן טוען, שבעצם יש יצירות שחתומות על ידו שהיא כתבה אותן. דומה לעניין פאני מנדלסון, אחותו של מנדלסון, שיצירות מסוימות כבר יודעים שהיא כתבה, אחיה חתום עליהן. שזה ממש כואב הלב, זו צביטה.
כן, שזה סוג של בחירה. האם לוותר עליי כיוצרת היצירה, או לתת את היצירה לעולם שהיא לא תשכח. כי אם אני אהיה חתומה עליה, אף אחד לא יפרסם אותה, אבל אם הוא יהיה חתום עליה, אז היא תישאר לנצח.
זה נכון, כי תראי, כשזכויות יוצרים צריך לזכור, במאה ה-18, אפילו תחילת גם המאה ה-19, לא היו זכויות יוצרים במוסדות. כלומר, את היית יכולה לקחת יצירה מוזיקלית ולהעתיק אותה, או להיות חתומה עליה, ומי הוכיח שאת לא, את כתבת או לא כתבת את היצירה?
לגמרי.
ובמובן הזה אני חושבת אנשים אפילו סבלו יותר. כמובן שהיו גם גברים שזכויות היוצרים שלהם נלקחו מהם, או פלגיאטים, או העתקות,
תמיד היה, כן.
גם בספרות כמובן, גם בשירה. אבל בעולם הנשי היה קל יותר לנחס, הייתי קוראת לזה אפילו, את היצירה לעולם הגברי, כן, בהחלט.
אז על מי את רוצה שנדבר עכשיו? על איזה מלחינה מפוארת? אחרונה להיום.
אחרונה להיום. בחירה קשה. אז נעבור לעוד מלחינה הצרפתייה נפלאה, פולין ויארדו, שבנוסף על כישוריה המוזיקליים, היא הייתה זמרת, בעלת קריירה מפוארת, אישה עצמאית וחזקה, שניהלה סלון גדול, ושם בעצם כל האומנויות הגדולות התקבצו. היא הייתה חברתה הקרובה של ז'ורז' סאנד, הסופרת הנודעת שהייתה בת זוגו של המלחין פרדריק שופן. וז'ורז' סאנד והיא היו חברות וקצת גם קולגות אויבות, מאחר והן קצת קינאו אחת בשנייה, בעיקר פולין ויארדו עם הסלון המפואר שלה, בזכות בעלה, בעל ההון, שהיה גם פרודיוסר, הוא היה מפיק והוא היה בתחום האופרה מאוד ידוע, ועזר לקדם גם את הקריירה של פולין. לא היה אדם בפריז שלא הכיר את היכולות שלה כזמרת וכאומנית וכמשמרת. וכמובן למדה פסנתר, אצל מי? אצל המלחין הדגול פרנץ ליסט. הוא היה המורה שלה, אז היא גם התברכה. זה גם עניין של מזל, את יודעת. לא רק במאה ה-18 וה-19, גם היום, להיוולד לבתים הנכונים. להיות מקושרת. יש נשים שזה קורה להם בגיל צעיר, ויש נשים שזה קורה להם בגיל יותר מבוגר.
כן, והיא גם הלחינה.
היא הלחינה בעיקר יצירות ווקליות, שירים.
כי היא שרה, אז היא יכלה להלחין גם יצירות וגם לאופרה.
היא רצתה לקדם את זה היה מקובל במאה ה-19 שמלחינים קידמו את היצירות שלהם על ידי ביצוע. המלחינים והמבצעים היו מקשה אחת. Mm-hmm. שופן, למשל, וליסט, ניגנו את היצירות שהם עצמם כתבו. היא כתבה מעט מאוד לפסנתר יחסית, אבל היא העריצה את המלחינים שכתבו לפסנתר. צריך גם לזכור שהיא הייתה ממוצא ספרדי. אביה, שם שמה לפני נישואיה, היה גרסיה. ואביה היה זמר בבית האופרה, והיא גדלה בבית שבו שרו, ואומנויות הבמה, זה היה משהו שבהחלט היה מקובל בימים ההם. ולכן גם נמשכתי מאוד ליצירה של הבאלבום, שנקראת הסרנדה. והיא דיברה אליי מאוד, מפני שיש בה גם אלמנט ספרדי, הלהט הזה, האש של הפלמנקו והבנירה.
אז שוקי, אנחנו נשמע עכשיו את הסרנדה הזה בדקה 3.21. תתחיל ב-3.21 של פולין ויארדו. פשוט נהדרת.
תודה רבה, כן.
פולין ויארדו, ואת פשוט מנגנת, מיכל, מנגנת, אין מילים.
תודה רבה.
תענוג, רוטטת לי על המיתרים.
תודה רבה.
אז בואי נחזור אלייך. את לא רק פסנתרנית, ואת לא רק מורה. את גם יזמת, ואת עוד עושה מלא מלא דברים. אז בואי תספרי לנו על הפסטיבל הפסנתר בערד,
אז הבינלאומי. כן, זה הכל התחיל בתקופת הקורונה בסגר הראשון. הסגר, אני מוכרחה להגיד שהקורונה עשתה פלאים והוציאה מרבים מאיתנו כוחות יצירה ויוזמה, שאולי בלי הקורונה זה לא היה קורה. היה המון זמן פנוי, המון שקט, המון התבוננות עצמית, את יודעת?
כן.
והתוצאה, זה הכל התחיל, אני אנסה לקצר, שהרבה קולגים שלי, פרופסורים, שאנחנו מתראים בפסטיבלים בחוץ לארץ, בקיצים, בכיתות אומן, סמינרים, אנחנו נפגשים הרבה, ופתאום זה נקטע. התלמידים שכל כך אוהבים את המוזיקה, ולחוות ולהיפגש עם הפרופסורים והפרופסוריות, ולקבל שיעורים, ולהופיע, וכל החוויה הזאת של עשייה מוזיקלית משותפת, הכל נקטע. היינו לבד, כל אחד בביתו. כל אחת בביתה. ופתאום היה איזה רעיון שדווקא סטודנטים צעירים שלי, בוגרי בית הספר למוזיקה בוכמן, מתהגו. בואו נעשה פסטיבל אונליין, נעשה את זה בזום. וזה לא היה פשוט, אבל עשינו את זה. וזה קרה, וכל הקולגים שלי והקולגיות ברחבי העולם נרתמו לעניין, ועשינו שלושה סשנים אדירים שמאוד הצליחו, והיה ממש כיף, זה היה תחושה שאנחנו לא לבד, אנחנו ביחד עם המוזיקה.
כמה אנשים הצטרפו לזום הזה?
אז בסשן הראשון היו לנו יותר מ-40 תלמידים וצופים ו-10 מורות ומורים. זה היה נפלא, זה היה נפלא. ממש הייתי 24/7 על זה, מהבוקר עד הערב, שיעורים, הרצאות, כיתות אומן, מה שאת לא רוצה. ואז לאט לאט כשהקורונה התפוגגה, החלטנו להפוך את זה, החלטתי בעצם, להפוך את זה להיברידי. התחלנו לעבור לחי. פגשתי אישה מופלאה ששמה ורדה בדט, שהתחילה ללוות את הפרויקט ולדחוף אותי, המנטורית שלי שדחפה אותי, זה חייב להיות פסטיבל חי, חייבים להוציא את זה החוצה, חייבים שזה יהיה בחי. וחיפשתי מקום, חיפשתי בארץ מקום שבו אני אוכל לעשות את זה. ו... שוב, התמזל מזלי, ומצאתי את מנהל קונסרבטוריון ערד, את און כהן, שאנחנו כבר עובדים ביחד כמעט שנתיים, והפיילוט הראשון החי בערד היה בקיץ שעבר. הוא היה הצלחה בלתי רגילה, ואנחנו כבר מתכננים את קיץ 23, בשיא המרץ. אנחנו בשלב אחרון, ככה של גיוסי הכספים, קרנות, אנחנו רוצים להעניק מלגות, להרבה מאוד סטודנטיות וסטודנטים מצטיינים, בעיקר מאזורי פריפריה. הייתה לנו בקיץ תלמידה צעירה מדיר אל אסד, שהייתה בתוכנית הפסנתרנים המצטיינים של המרכז למוזיקה ירושלים, שאותו ניהלתי במשך כמה שנים, כך שאני מכירה את כל הכישרונות בארץ, ואנחנו רוצים להעניק לחבר'ה האלה הרבה הרבה מלגות, ולצורך כך אנחנו זקוקים להרבה מאוד תמיכה ותרומות.
וכמה אנשים, כמה גברים, האם יש איזושהי ראייה מגדרית, אומנים?
בהחלט, האומנים, אומניות הפסטיבל, אנחנו שומרים על איזון, ויש לנו, אם תוכלי להיכנס לאתר שלנו, pianofestarad.com, את תוכלי לראות בצוות הסגל שלנו, הפקולטי ארטיסט שלנו, נשים רבות נפלאות, גם בארץ וגם בעולם, שהן גם פסנתרניות גדולות, והן גם מורות נפלאות. ובראשן, הפרופסור פבלינה דוקובסקה, מבית הספר מאנס בניו יורק, שהיא גם חברתי הקרובה ויועצת אומנותית לפסטיבל, ומורה נדירה, וביי אול מינס, אישה יוצאת דופן. גם הצוות שלנו, הטים שלנו.
הנגנים.
לא, הצוות המנהלי. הצוות המנהלי של הפסטיבל הוא 3 נשים וגבר אחד. הגברת ורדה בדטי בוועד המנהל שלנו והמנטורית שלנו. הגברת אביגייל ארנהיים שסיפרת עליה קודם. היא המנהלת של עמותת פליציה בלומנטל ואנוכי, וכמובן און כהן שאיתנו לאורך כל הדרך. והמנצחת, טליה אילן, שאותה הזכרתי בתחילת התוכנית, ואת תפגשי אותה, תנצח על תחרות בפסטיבל, ותהיה שופטת בה גם.
מהמם. עכשיו, את יודעת, אנחנו לקראת סיום. ובכל זאת עד ראינו נשים, ובספר מדובר על נשים כבר ב-900 שנים האחרונות, כאילו אנחנו עוד ראינו כמה מאות אחורה, אבל נשים הודרו מהמוזיקה לטובת חיי אישה קלאסיים. מה קורה היום? איך את, כשאת עולה על הבמה, כשיש מנצחת על הבמה, איך התגובות? איך היה בהתחלה, כשעלית, בצעירותך, כשעלית על במה?
תראי, בשנים האחרונות אני עובדת עם מנצחות יותר ויותר, וזה מאוד משמח. זה פשוט מרחיב את הנפש, כי זו תחושה אחרת לעבוד עם מנצחת, ואני, עמיתי, הם מנצחים הגברים, הם נפלאים, אבל יש משהו בבונדינג, בקישור, כשעבדתי עם מנצחות, שהיה באמת מיוחד במינור. ואני נזכרת עכשיו ב... 1983, זה היה לפני הרבה שנים, יפעתי עם תזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחה של ג'יזל בוקה בן דור, אחת המנצחות הרציניות שמסתובבות היום בעולם, והיא הייתה בחורה צעירה, וזאת היה, לה הייתה פעם ראשונה או שנייה שהיא ניצחה על התזמורת הפילהרמונית. אני כבר ניגנתי עם התזמורת, זאת אומרת, זאת לא הייתה הפעם הראשונה, ובכל זאת זה היה קצת, הייתי אומרת, כנראה קשה לתזמורת, שהייתה מורכבת אז רובה ככולה מגברים. היו, אני חושבת שהייתה אישה אחת או שתיים בתזמורת באותה תקופה. קשה לי לזכור. אבל הרגשתי את היחס. בעיקר למנצחת, היחס לא היה הוגן.
לנשים יש יכולת כזאת לחוש.
גם לגברים, אבל אחרת מנשים. אני מוכרחה להגיד שכשאישה עובדת עם אישה, יש איזה סוג של, כמו שאת אומרת, משהו במערכת האינטואיטיבית, אולי בחוש השישי, אולי בצ'קרה הזאת, שקשה להגדיר אותה, שמקשרת בעבודה בין נשים. ובאיזשהו מקום אני רואה את זה יותר ויותר במשך השנים, וזה מאוד נעים לי ומאוד נוח לי לעבוד כך.
אז חוויה הייתה קשה?
החוויה הייתה קשה, לא הבנתי אז שאולי העניין נובע מעניין מגדרי, ואולי גם התזמורת עצמה לא קלטה ולא הבינה מדוע היחס אליי ובעיקר אל המנצחת לא היה מקצועי והוגן מספיק. גם הביקורת שנכתבה יום אחרי הקונצרט בעיתון ידיעות אחרונות, הייתה ביקורת קשה עבור שתי נשים צעירות ומוכשרות שזכו בתחרות.
מיכל, אנחנו צריכות לסיים. אני רוצה להודות לך על סיפורים, על שלקחת אותנו מאות שנים בעבר, ושאת עושה שינוי היום בהווה בתחום הנשים המלחינות והמוזיקאיות בכלל. אני רוצה להודות לך שהיית איתנו.
תודה רבה.
אני רוצה להודות לך, שוקי, ותודה לכם שהייתם איתנו. נתראה בשבוע הבא.